תמיד איתי כולך.
עניין משפחתי, עולם של רגש, עם הרב שרגא שלכטר ויואב דיליון.
בוקר טוב לכם, 10:10, לא, מה שעה? 11 ועוד מעט 5 דקות. רדיו קול חי 93 FM 92.8. יום שלישי בשבוע, התחלנו עם זה בשבוע הבא, עם עולם של רגש. אנחנו מספרים כאן לכם על קורס מקיף בכל מיני נושאים, על התמכרויות, על אמון, על פחדים, על שליטה וכל מה שיש ביניהם. וזה מבוא לקורס, אבל תכף אנחנו נדבר כמובן עם הרב שרגא שלכטר, שהוא מטפל זוגי, משפחתי, גם מתמחה בטיפול בהתמכרויות וכל מה. אבל אם אני רוצה, הרב שלחת, רק תגיד שלום, שידעו שאתה פה.
שלום,
וזהו,
שלום.
שלום, שלום, אמרת מצוין, כי ממש
בעוד. תרגיל, תרגיל, תרגיל. ברגעים אלו נשמעת הזקה בכל רחבי הארץ במסגרת תרגיל העורף הלאומי.
ממש מדובר בתרגיל. מיד תושמע הזקה ברחבי הארץ של פיקוד העורף. תרגיל, חברים, לא להיבעל, לא להיכנס ללחץ, זה תוך דקה נגמר. תרגיל, כמו שהיא אמרה הגברת, תרגיל, תרגיל, תרגיל. במסגרת עוד אחד מהתרגילים של פיקוד העורף, צריך לתרגל שאם חס וחלילה משהו, אז נדע איך לתפקד. אבל עכשיו מדובר אך ורק על תרגיל. מיד תושמע הזקה. הזקה כרגע מושמעת ברחבי הארץ, בכל הארץ. לא להיבהל אם אתם עכשיו שומעים הזקה מעבר לחלון. אז ממש לא להיבהל, מדובר אך ורק בתרגיל. אך ורק בתרגיל של פיקוד העורף. אתם לא שומעים את הזקה בשידור חי ברדיו. גם אתם יודעים חבר'ה, תרגיל, אז בואו נעשה קצת שיהיה יותר ככה. בשמחה, אין צורך לעמוד בהזקה הזו. לא, לשבת, לרגע. ותכף יהיה לנו כאן תוכנית מיוחדת עם הרב שרגא שלכטר. הרב שלכטר, אתה מומחה, איך נרגעים כשיש אזעקה ככה? מה? חושבים דברים טובים זה בטוח. איך נרגעים מהאזעקה? ברגע האמת, לא ברגע של תרגיל כמו עכשיו?
שזה באמת תלוי איפה האזעקה תופסת אותנו, איפה אנחנו נמצאים עוד לפני האזעקה במובן הרגשי. כמו כל טראומה, כל אחד ייקח את זה מהמקום הרגשי שהוא נמצא בו. אבל דווקא חשבתי שדברת על האזעקה, זה נותן לנו דקה לשבת, להכין את עצמנו לתוכנית המיוחדת שהולכת להיות לנו. סוג של זמן שנוכל בעצם לשבת עם עצמנו ולראות איך אנחנו מקבלים את הדברים שעוד מעט אנחנו הולכים לדבר עליהם, דברים שקשורים לנפש של כל אחד ואחד מאיתנו.
אז זהו, בתוכנית הקודמת ביקשנו כל מיני תגובות של מאזינים, ובמשך השבוע גם דיברו איתנו מאזינים, אתה יודע, רדיו קול חי כל הזמן מאזינים מגיבים פה, בעיקר תגובות אך ורק אוהדות ואוהבות, והרבה אפילו דיברו איתי וגם באתר שלנו, ביקשו אם הרב יכול להתמקד היום בכל מה שקשור בטיפול זוגי. הרי אני יודע מהפעם הקודמת שאתה, איך זה נקרא, פיתחת, המצאת שיטה מאוד מאוד מיוחדת, שאפילו היום גדולי החבר'ה שמתעסקים בעזרה הזו משתמשים בשיטה שלך. אז קודם כל נרצה ללמוד על השיטה שלך, לאחר מכן נרצה לשמוע גם באמת על טיפול זוגי, במסגרת כמובן, אתם יודעים, דברים שהצינה יפה להם. ואתם יודעים מה? אשר, לא, איך הוא? אשר? אישי, אבל יש שין באשר ובאישי, זה בסדר. אישי פופובסקי כאן יושב איתנו, טכנאי, לי ואורך את המפיקה, כאן אתכם באולפן יואב דיליון, והרב שרגא שלכטר. בואו נצא למקבץ פרסומות, ואז יהיה לנו ככה בשטף לדבר עם הדברים האמינים של הרב שלכטר. מתאים לך? אנחנו כאן בתוכניות המיוחדות שלנו, מה שנקרא מבוא לקורס עולם של רגש, בהדרכתו של הרב שרגא שלכטר. ואנחנו אמרנו, רוצים לדבר היום על זוגיות, ושם אני מזכיר לכם את האתר שלנו, יש לכם כל שאלה שאתם רוצים לפנות לרב שלכטר, אז אנחנו מבינים שאנשים, בטח לא בטיפול זוגי, לא יעלו לשידור ויפרטו את הבעיות שלהם בשידור חי, אבל בהחלט אפשר להיכנס לאתר, כתבו את מה שאתם חפצים לשאול, והרב שלכטר בתוכנית הבאה, הוא יחזור אליכם עם עזרה. אז זהו, אם אתם רוצים לעזר, זה הזמן לעזר במומחה. הוא מומחה. אני מומחה לקשקש, הוא מומחה לדברים טובים. אז כנסו לאתר שלנו, כל חי, 93fm.co.il, כנסו לאתר, תמיד יש שם מקום מיוחד שנכנסים לתוכנית, רושמים, תשאלו את השאלה, והרב שלחטר יענה לכם אחרי התוכנית בימים הקרובים, או בתוכנית הבאה, בעזרת השם, הכל מסתדר. אנחנו אמרנו, הרב שלחטר, טיפול זוגי, ואמרנו גם שאני זוכר מהתוכניות הקודמות, שיש לך שיטה מיוחדת שאתה פיתחת, ואני יודע שיש הרבה שמשתמשים בקליניקות השונות בשיטה. אז קודם כל, על מה אתה רוצה להתחיל לדבר? על הטיפול הזוגי או על השיטה? אתה המוביל.
כן, קודם כל, בוקר טוב לכולם. אז באמת, התוכנית של היום, אנחנו נעסוק בעניין של טיפול זוגי. בכלל, רוב הקורס שאנחנו פותחים עוסק בעניין של טיפול זוגי. השיטה בעצם אומרת שניתן להשתמש בכלי המדהים הזה, בעולם הקסום הזה של זוגיות, על מנת לגעת ברגש במקומות העמוקים ביותר. יש הרבה דברים שמטבע הדברים כאן בשידור אנחנו לא נוכל לדבר עליהם מטעמי דברים שהצינה יפה להם, ודווקא בגלל זה אנחנו החלטנו לא להעביר את הקורס ברדיו, אלא רק את המבוא, כדי שאת הדברים העיקריים, הנושאים החשובים, החשובים, החשובים האלו של דברים שהצינה יפה להם, דברים שאנחנו לא יכולים לדבר כאן בשידור, נוכל בעצם להרחיב, כי הרבה מאוד מהקורס עוסק בתחומים האלו. אי אפשר שלא לעסוק בזוגיות מבלי להתייחס לקודש הקודשים, כן, של הזוגיות, וכאמור הדברים האלה אנחנו נעסוק בהם בהרחבה במהלך הקורס. מה שכן אפשר לומר, וזה דברים שהם בעצם אנחנו נעסוק בהם בתוכנית של היום, זה על העולם המדהים, כן, על הקסם שבזוגיות, העזר כנגדו או העזר כנגדה. אתה יודע, כתוב בחומש, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וחשבתי על איזשהו וורט בעניין הזה. אני יודע שאני לא מרבה לומר פה וורטים. זה גם דרך אגב, אנשים שואלים אותי, למה אני לא משתמש הרבה בוורטים כאן בתוכנית? אז במקום לענות להם, אני שואל אותם, מה זה גורם לכם להרגיש? ואנחנו יכולים בעצם לגעת בצורך הרגשי שלנו, במה אנחנו מרגישים בהיעדר הוורטים. אבל דווקא עכשיו אני חושב שיש מקום קצת להיעזר בדברים המדהימים שבתורה כתובה, כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. היכולת לדבוק באשתו בא ממקום של על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, שהיה לו אבא ואמא לעזוב. זאת אומרת, ככל ש... אבל מי שמגיע ממקום של היעדר קשר הורי, הסיכוי לדבוק באשתו, הסיכוי לזוגיות טובה יותר, יורדת. זאת אומרת, הפוטנציאל לזוגיות טובה, ככל שאנחנו באים ממקום בטוח, ככל שאנחנו באים מאמון גבוה יותר, אם אתה זוכר שדיברנו על אמון, פחדים, שליטה, הדבר שבעצם כל הקורס מתבסס עליו, אבל ככל שאנחנו באים עם יותר חוויית הורית של אמון, ככל שאנחנו באים עם יותר ממקום מוגן, כך הסיכוי שלנו, הפוטנציאל שלנו, לפתח זוגיות טובה, בונה, היא גבוהה יותר. ומעבר לזה אנחנו גם יכולים במקום שזה חסר, במקום שחסר חוויה כזאת, במקום שאנחנו נאלצים בגלל חוויות לא בטוחות בילדות שלנו לפתח מנגנוני הגנה שקראנו לזה שליטה, אנחנו מוכרחים דרך הזוגיות לגעת באותם מקומות אם אנחנו רוצים שתהיה לנו זוגיות טובה. ועל כן הזוגיות היא העזר כנגדו, זאת אומרת דווקא בגלל שבן או בת הזוג שלנו הצרכים הרגשיים שלהם מנוגדים עם הצרכים הרגשיים שלנו לפעמים, דווקא הניגוד הזה יוצר את קונפליקט שמאפשרת לנו באמת לבנות חוסר אונים, שמאפשר לנו לבנות את אותו אמון חיוני וחשוב כל כך לאיכות החיים שלנו.
יש לך הסכמה ממני לספר החדש שלך, ספר וורטים לפרשת השבוע, קיבלת הסכמה ממני כי זה באמת נכון. אני חושב עכשיו, אולי לא סתם התורה הרי מנגדקת על קוצו של יוד, ולכן אמרת, כתוב הרב, כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ולא שלכן נעזב, כאילו שההורים עזבו אותו, כי אבא ואמא אף פעם לא עוזבים, זה גם חלק מהדברים שאתה מדבר, הוא עוזב.
כן, היכולת להיפרד, זאת אומרת שנפרדים צריך שיהיה ממה להיפרד, זאת אומרת צריך שיהיה ממה לצאת, את מה לעזוב, וכן, כמו שאתה אומר.
תמיד, בכל גיל שהוא, תמיד תתח את האמא לידך, כאילו בעניין ה... אתה צריך את הכתף, אני משענת, את המילה הטובה, את ה... אנחנו מדברים על זה הרבה, על שהאימא, אתה כל הזמן, האימא, תסביר חיימה כזה, לא תסביר אלא
צורך חיימה.
צורך חיימה, בדיוק.
כן, כן, וזה גם כן, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בסוג של פרדוקס, כי באמת הקשר, כמו שאמרנו, קשר בריא עם ההורים, זה דבר שהוא חשוב וחיוני לחיים בכלל ולזוגיות בפרט, או לזוגיות בפרט ולחיים בכלל. ובעצם, לכאורה אנחנו מוצאים הרבה פעמים שיש תלות. יש מישהו שמתחתן והוא קשור בקשר תלותי לאימא. ובעצם פה אנחנו אומרים ההפך. כל תלות, ולא חשוב אם זה תלות באימא או תלות בכלל,
זה לא טוב,
תלות. זה לא אמון, אלא מגיע מתוך שליטה. זאת אומרת, מגיע מתוך איך אני מגן על עצמי, דרך ההרגשה שאני לא יכול לחיות בלי האובייקט שאני מרגיש תלוי אליו. ולכן, ברגע שאנחנו מרגישים תלות, אנחנו מבינים שזה בא ממקום של הגנה ולא ממקום של אמון, והזוגיות תאפשר לנו באמת להתנתק עת-עת מהתלות הזאת ולפתח תחושה בריאה של אמון והאכלה פנימית שמאפשר לנו אחר כך איכות חיים טובה.
נדר, רב שלחת, לפני שנעבור ברשותך לשיטה, שתסבירנו לשיטה המיוחדת שלך, יש לי שאלה, לא יודע במקום או לא, אבל אני שואל, מה יכול להיות לגבי הטיפול הזוגי? נגיד, בא אליך אדם שהוא מכור, למשהו, לא משנה, לאלכוהול, לא משנה, להימורים, מכור. הוא מתחיל טיפול, והטיפול מצליח, ברוך השם. איזשהו שלב, בשלב, הוא הבן אדם נשוי. באיזשהו שלב, נגיד, גם מזמינים את האישה ומדברים איתה, מספרים לה על זה?
תודה על השאלה.
כן, חשבתי שלא במקום, טוב.
תודה. שואלים אותי, הרי, בוא נתחיל קצת מהסוף.
כן.
השיטה שלי אומרת שבכל, במקום טיפול פרטני רגיל, זאת אומרת, נניח מישהו סובל מהתמכרות, או OCD, כפייתיות, ובכלל, כל קונפליקט שאנשים מגיעים בגלל זה לטיפול, אז עד עכשיו היה ידוע שבעניין פרטני הולכים למטפל פרטני. אם יש פה קונפליקטים זוגיים, ניגשים למומחה בנושא של זוגיות. אני מצאתי בקליניקה שהכלי המדהים הזה של טיפול זוגי הוא יעיל לאין ארוך יותר מטיפול פרטני, גם אם הדגש כרגע, אם הסימפטום כרגע לא עוסק בזוגיות. זאת אומרת, נניח יש קונפליקט שלכאורה לא קשור לזוגיות, אנחנו נוכל דרך טיפול זוגי להגעת באותם מקומות פנימיים של היחס שבין אמון לשליטה שעסקנו בזה בתוכניות קודמות, בצורה אפקטיבית, קצרה ויעילה יותר, לאין ארוך יותר כשהיינו הולכים לטיפול פרטני, לא חשוב אם זה CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ולא משנה אם זה טיפול דינמי. בכל מקרה יש את כל האלמנטים האלו בטיפול זוגי. עכשיו שמגיע, ליהנות לשאלה שלך, שמישהו מגיע עם OCD או התמכרויות, אז מהר מאוד אנחנו מזמנים לקליניקה את בן או בת הזוג.
כן. מהר מאוד, זאת אומרת, כבר מההתחלה.
תוך שלושה מפגשים אנחנו ישר מזמנים, ולא צריך שבן או בת הזוג, ופה אתה מקווה שאתה יושב טוב, לא צריך שהם ידעו על ההתמכרות עצמה, ולא רק שלא צריך, אלא לא נכון לספר להם. זאת אומרת, אנחנו בעצם מזמנים את בן או בת הזוג, על מנת שנוכל לעבור תהליך זוגי, כשנוכל לגעת בצורך מאחורי ה-OCD, בצורך הרגשי מאחורי ההתמכרות, ואנחנו לא חייבים להוסיף משקלים כבדים למערך הזוגי שכבר קיים. כי הרי בכל מקרה, ברגע שבן או בת הזוג מגיעים לטיפול, יעלו קונפליקטים, יעלו מקומות לא בטוחים בתוך הזוגיות. אני בחיי עדיין לא נתקלתי בזוג שאחד מבני הזוג סובל מכפייתיות או התמכרות, שאין להם המון קונפליקטים ומקומות לא בטוחים בתוך הזוגיות, ושבן או בת הזוג,
בלי קשר להתמכרות,
בלי קשר בכלל, ושבן או בת הזוג לא היו צריכים לפתח מנגנוני הגנה על מנת לשרוד מצבים קשים כאלו. ולכן, מיד מאוד, ברגע הראשון שיגיע בן או בת הזוג, יעלו קונפליקטים, קשה מאוד לחיות עם אדם שהאמון שלו נמוך, והרי אמרנו שמי שסובל מהתמכרות, האמון הפנימי, החיוני כל כך, האם כאן הכל בסדר, משהו שמלווה אותנו מהיום שאנחנו נולדים, עד היום שאנחנו עוזבים את העולם הזה, ומשפיע עלינו ונותן לנו איכות חיים, לאנשים שסובלים מהתמכרות, הדבר הזה חסר להם. כל כולם מסתובב סביב השליטה, סביב הלשרוד, הם בעצם לא חיים, הם שורדים. והשרידות הזאת מאוד מאוד קשה בבית, מקשה על הזוגיות, גם אם בן או בת הזוג לא מכירים בסימפטום הספציפי הזה של ההתמכרות.
או לא רוצים להכיר.
או לא רוצים להכיר, נכון? ולכן אני אומר לאנשים שמפחדים, אומרים, רגע, אם אנחנו נזמן את בן או בת הזוג לטיפול, הם ישר הדברים יעלו ואנחנו נחשף. אז אני מרגיע אותם בזה שאני לא יעלה שום דבר שלא יעלה מתוך הדברים שנאמרים בקליניקה, וככל שנצליח דרך הזוגיות לבנות את אותו אמון פנימי, הדבר ישפיע על הריקוד הזוגי, ובוודאי ובוודאי הוא ישפיע על התלות בהתמכרות, ועל הצורך לברוח לאימא החלופית שיצרנו לעצמנו, כן. או ב-OCD או בהתמכרות.
זה מרתק, זה אומר לא, לא ישר, זה הפוך על הפוך עם מה שחשבתי, אבל אתה מכניס לי לדלת פתוחה, אני פורץ לדלת הזו. עכשיו, ברגע שבא הבן זוג או בת הזוג, ואוקיי, נודע להם, אז אם אני מבין נכון, אני חושב שהכי כדאי זה קודם להבין למה, נגיד, המוישה הזה הגיע להתמכרות, ואז יותר קל לטפל. איך לטפל בו?
כן, זאת אומרת, במפגשים הראשונים, לפני שאנחנו מזמנים את בן או בת הזוג,
כן.
אנחנו נרצה לברר ברחל ביתך הקטנה על ההתמכרות. מתי ההתמכרות התחילה, איך ההתמכרות באה לידי ביטוי בפועל, מתי, באיזה צורה, ממש להבין את הנואנסים הקטנים. כי הרי אתה זוכר שאמרנו שאנחנו, מה שנגלה לעין זאת השליטה. מה שמאחורי השליטה זה תמיד פחדים. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים מוגנים, ואז אנחנו מפחדים ומפתחים מנגנוני הגנה שזה שליטה. עכשיו, הנגלה לעין זה השליטה. אנחנו רואים איך אדם מגן על עצמו, שהוא הולך ל-OCD, שהולך להתמכרות, וכו' וכו'. אז אנחנו תמיד נגן על עצמנו פרופורציונלית לרמת הפחד שאנחנו חשים. זאת אומרת, אם נניח אנחנו נפחד מכדורי אקדח, אנחנו נלבש שכפץ. ואם אנחנו נפחד מרעידת אדמה, אנחנו נלך בחוץ במקום שהוא פתוח וחשוף. לכן, אם אנחנו רואים מישהו שהולך בחוץ למקום פתוח וחשוף, אנחנו מבינים שהפחד הוא לא מכדורים, אלא ממשהו אחר שיכול לקרות לו בתוך הבית. ואם מישהו לובש שכפץ, אנחנו מבינים שהפחד הוא לא מרעידת אדמה, אלא ממישהו שירה בו. לכן, אנחנו נלמד מהצורה שהאדם מגן על עצמו, על הפחדים שעומדים מאחורי זה, ועל מנת שנוכל לעשות את זה, אנחנו נצטרך לחקור, להיות חוקרים, וללמוד מתי ההתמכרות החלה, איך התמכרות באה לידי ביטוי, ואחרי שנעשה את זה, נוכל להגיע לחלק, לדובדבן שבקצפת, כן. שזה בעצם הכרת הטוב להתמכרות, דבר שעסקנו בו בסוף, כן, התוכנית זה... שעבר.
זה משפט שלא יומן, מה שאני שומע.
כן, להכיר טובה. להכיר טובה בעצם זה אומר שאני מודע לאותם מקומות רגשיים לא פשוטים, כשהייתי בהם, כשהייתי צריך לפתח מנגנון הגנה כזה, קיצוני, שיגן עליי. ואיפה הייתי היום לולי אותה מערכת הגנה? כי לפעמים קל מאוד לראות היום את ההשלכות של ההתמכרות, אם נניח להשתמש בדוגמה של הימורים, ולבוא ולומר, אני היום מכרתי בית, ואשתי ידע שכל הכסף נכנס לבנק, וההתמכרות הביאה אותי לאמר את כל הסכום של הזה, ולא רק זה, אלא נכנסתי לחובות בשוק האפור, וכו'.
חבר'ה, זה קורה, שלא תחשבו, זה קורה.
כן, יש בזה המון צער, כן. וכאב. אז דווקא שם אנחנו יכולים לבוא ולומר, מה זה ההתמכרות הזאת? תיקח ממני את זה. תראה, הרסה אצלי בבית כל חלקה טובה. אשתי לגמרי היום לא מסוגלת לתפקד, ואיפה הילדים, ולקחתי לילדים, איך אני חתן את הילדים, וכל מיני פחדים שעולים, כן. איך אני אתקיים. ושוכחים לרגע, עד כמה במשך השנים היכולת לברוח, היכולת להתנתק, היכולת להיכנס לתוך המקום הזה, נתן תחושת הגנה בתוך עולם חשוף ולא מוגן. לכן, הדרך היחידה להבין את הצורך הרגשי, על מנת שנוכל להתייחס לזה בטיפול ולענות על אותו צורך ממקום אחר,
זה כן לחטוף את הסבנג הזה.
זה להכיר טובה, זה לבוא ולומר, ולמחור קשה להכיר טובה, כי מחור הרי שורד. ובכלל, אנשים שככל שהם יותר שורדים, יותר קשה להם רגשית להכיר טובה. אבל דווקא המקום הזה שבו אנחנו יכולים להכיר טובה, אנחנו יכולים לבוא ולומר, רגע, תודה לך התמכרות, תודה על השנים היפות, תודה על המקומות הבטוחים ועל השעות היפות שנתת לי, רק אחרי שמכירים טובה באמת, לא פיקטיבי ולא מוחצן, אלא משהו מופנה, משהו פנימי, אמיתי, ורק אז אנחנו נוכל ללמוד על הצרכים הרגשיים הללו, ולמצוא דרך אחרת בחיים שנוכל למלות את אותם צרכים בצורה אחרת. עד שלא נעשה את זה, אנחנו לא נוכל להשתמש במשהו ולזרוק, זה יצמד אלינו, ואנחנו לא נתחיל תהליך של החלמה. אחרי שאנחנו מכירים טובה להתמכרות, אזי אנחנו מזמנים את בן או בת הזוג, ומתחילים תהליך יפה, עמוק, של ויתור על השליטה, בניית אמון, ואיכות חיים טובה יותר.
עכשיו, אני, עכשיו יותר קל לי להבין את העניין הזה שכאילו שאתה לאחר 3-4 מפגשים אתה מזמין את בן ובת הזוג, ולא ישר מתיח בפניהם, כן, בן הזוג שלך הוא מהמר, הוא אלכוהוליסט, כי לא יצא מזה כלום. זה רק עוד יותר יגביר את הפחד, או אני לא יודע מה.
בטח, זה מה שקורה הרבה פעמים. כשיש זוג, וצד אחד מרגיש שהצד השני מערער לו את הביטחון.
זה יכול לגמור זוגיות דבר כזה.
כן, בוודאי, אבל לאו דווקא בהתמכרות. זאת אומרת, בכל מקום נניח שבן או בת הזוג מרגישים שם לא בטוחים והולכים להגנות, נניח אתמול במקרה בקליניקה, נניח מישהי מגיעה הביתה ומוצאת את בעלה מול המחשב. שוב, אנחנו לא נרחיב בדיוק מהו מול המחשב, כי הדברים שצינה יפה להם, ואנחנו בקורס מרחיבים הרבה על הנושאים האלו. ואז היא כל הזמן, בעצם, בוודאי שהביטחון שלה התערער מהמקום שלה, והיא מתיחה בו, והיא תיחה בו, והוא מבחינתו זה רק העצים את התלות שלו במקום הבטוח שהוא הרגיש במחשב. עכשיו, מה שהיא עשתה בעצם, היא ניסתה להגן על עצמה, אבל, אבל בפועל, היא עוד יותר הגבירה את הצורך שלו לברוח לאמא. לדוגמה, נניח מישהו שיש לו קשר תלותי עם אמא, לא מחשב, אלא אמא אמיתית. ואז ככל שהקשר עם אשתו יהיה מאוער, כך הוא ימצא את עצמו הולך לבקר את אמא שלו. כי אמא שלו עבורו, בגלל התלות שבקשר, היא מקום, מקום מוגן, מקום שיכול ללכת להיות ילד הקטן של אמא. כך בדיוק גם בהתמכרות. ככל שאנחנו נרגיש פחות בטוחים בחיים בחוץ, כך אנחנו נצטרך לברוח להגנה החלופית שיצרנו לעצמנו. לדוגמה, ככל שבחוץ קר יותר, כך לשבת מול האח בתוך הבית, הנאה גבוהה יותר. ככל שבחוץ טמפרטורות רגילות, כך האפקט והעוצמה והחוויה של לשבת מול האח הוא פחות חזקה, כי בעצם אנחנו תמיד משווים מול מה שיש בחוץ. לכן, על מנת לעזור לאותו זוג, אנחנו נצטרך קודם כל להבין מה קורה בעולם הרגשי שלה. אתה יודע, הרבה פעמים שמגיע בן או בת הזוג לטיפול כשלא יודעים על ההתמכרות, או שכן יודעים אפילו, אז אני שואל את בן הזוג או את בת הזוג, תגידו, למה אתם פה? ומה נראה לך שהתשובה בדרך כלל?
לעזור לבעלי.
בדיוק.
כן?
בדיוק. אני פה לעזור לאשתי, אני פה לעזור לבעלי. וזה חלק מאותו ריקוד תלותי שדיברנו על זה. במהלך הטיפול אנחנו בעצם מבינים שהטיפול הזוגי הוא לא שאחד בא כאן לעזור לשני, אלא אנחנו בעצם מסתכלים על שניהם כמקשה אחת, ואנחנו בעצם מצד אחד ומצד שני אנחנו רואים כל אחד את העולם הרגשי האינדיבידואלי, מאיפה הם הגיעו לתוך הניסויים, וזה מאפשר לנו באמת לגעת באמון, בפחדים ובהגנות של כל אחד מבני הזוג בפני עצמו דרך הזוגיות.
זה מרתק, תשמע. זו השיטה שלך, זה בכללות, או שעוד לגענו לשיטה אפילו?
לא, אנחנו נוגעים בזה.
נוגעים בזה, זה הבנתי שמגיעים בזה.
כל הזמן, השיטה שלי אומרת, בואו במקום לדבר הרבה במפגשים פרטניים, דבר שיכול לקחת שנים. הרי בטיפול דינמי, אנחנו דיברנו על טיפול דינמי במפגשים הקודמים, רוב התיקון, רוב החוויה המתקנת, זה בקשר שנוצר בין המטפל לבין המטופל. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו נרצה בטיפול הדינמי לעלות קונפליקטים. אמרנו, אתה זוכר את המתנה שבקונפליקט, שבעצם קונפליקט מאפשר לנו חלון הזדמנות שבו השליטה לא עבדה, על מנת ליצור חוסר אונים בשביל לגעת לבנות אמון. כי אמון הדרך היחידה, מה שבונה אמון, הדבר היחידי זה חוסר אונים. ולכן מטפל דינמי, הוא ירצה לעלות כמה שיותר קונפליקטים, על מנת להשתמש בחלון ההזדמנות שנוצרה, לא לפתור את הקונפליקט, אלא להכיל אותה. זאת אומרת, אם אנחנו נפתור אותה, אנחנו ניצור עוד שליטה, אם אנחנו נכיל אותה, אנחנו ניצור יותר אמון. ולכן, ברגע שאנחנו נתקלים בקונפליקט, אנחנו נרצה למצוא את המקומות דרך הקונפליקט הזה, בעצם להציף את הקונפליקט, להכיל את הקונפליקט. ולכן, הקשר המטפל מטופל, הדברים שעולים בתוך, בדינמיקה שבין המטפל לבין המטופל, בקליניקה, הדברים שהמטפל אולי לא מרגיש נוח לדבר עליהם, כמו נניח נושאים כספיים, כמו נושאים אחרים, דווקא הדברים האלו חשוב להעלות אותם, על מנת ליצור חוויה מתקנת לחוויה ההורית, שבעצם אפשר דרך החוויה הזאת לבנות אמון. ולכן, אנחנו בעצם בטיפול זוגי, כשאנחנו ישנו פה את שני בני הזוג לפנינו, אנחנו יכולים, יש פה דינמיקה של ביטחון של אחד מערער את הביטחון של האחר. כן, זה הקונפליקט. כן. ולכן, ברגע שאנחנו מתקנים משהו אחד, אנחנו בעצם נוגעים בביטחון של שני בני הזוג, העוצמה שבחוויה הזאת, היכולת להשתמש גם באלמנטים של טיפול קוגניטיבי התנהגותי, זאת אומרת, יש טיפול, ושוב הרחבנו על זה במפגשים הקודמים, שבעצם במקום לבוא וליצור חוויות מתקנות דרך קשר מטפל מטופל שעושים בטיפול דינמי, אנחנו נרצה ליצור חשיפות על מנת לחשוף את האדם לדבר שהוא מפחד ממנו, ולא להשתמש במנגנוני הגנה שבעצם תמיד מקבים את הסיטואציה ועוד יותר מעצימים את הפחד ואת התלות. וכשאנחנו לא משתמשים במנגנון הגנה ואנחנו מרגישים את חוסר האונים, אז אנחנו מצליחים לבנות אמון, לא רק במקרה שבגינה אנחנו התכנסנו, אם זה מטוסים, מעליות, you name it, אלא בכלל משפיע לרוחב על העולם הרגשי של האנשים שנמצאים מולנו. עכשיו, בטיפול זוגי, אנחנו יכולים על ידי שיעורי בית, הן להשתמש באלמנטים של טיפול קוגניטיבי התנהגותי, וגם להשתמש בהרבה אלמנטים של טיפול דינמי, להבין את הצרכים הרגשיים, להבין כל אחד את העולם הרגשי, מאיפה הם הגיעו לפני הניסויים, ושני הדברים האלה שזורים יחד, טיפול דינמי מחד וטיפול קוגניטיבי התנהגותי מאידך, יוצרים חוויה, יוצרים מקום אופטימלי לטיפול, וקרקע פוריה לבנות אמון, ולכן אני מלמד את זה בקורסים, ובכלל אני אומר תמיד, שברגע שיש אפשרות לטיפול זוגי, תמיד עדיף להשתמש בזה, מאשר טיפול פרטני, ולא חשוב אם מדובר בדינמי או ב-CBT.
מצוין. לגבי הקורס, הקורס הזה מיועד לרק אנשים שיש להם בעיה מסוימת, או מי שרוצה להחכים וללמוד, ואולי בעתיד לעזור? איך זה הקורס הזה?
קודם כל, הקורס מיועד לאנשים שעוסקים בתחום הנפש, ואנשים שהנושא הזה מעניין אותם. זאת אומרת, אנשים שעכשיו כרגע מקשיבים לרדיו.
עוסקים בתור עזרה לאחר, או יש להם בעיה?
תראה, אני אגיד לך משהו שכנראה אתה יודע, אבל בדרך כלל אנשים שעוסקים בתחום הנפש, או בכל תחום.
יש להם בעיה בנפש?
בכל תחום, וכרגע בגלל שאנחנו עוסקים בתחום הנפש, אני אביא דוגמה מתחום הנפש, אבל זה נכון לגבי כל תחום. אנחנו בעצם רוצים לענות על unfinished business אצלנו פנימה. זאת אומרת, אנחנו בעצם בוחרים נושא, בוחרים קודם כל לתחום הנפש, וגם אנחנו עוסקים בתחומים ספציפיים בתוך תחום הנפש, דברים שאנחנו עצמנו מתמודדים עם זה בצורה כזאת או אחרת. עכשיו, ככל שיש לנו יותר מודעות לנושא הזה, ככל שאנחנו יותר מבינים מודעות עצמית, אינטליגנציה רגשית, דברים החשובים שדיברנו על זה במפגשים הקודמים, זה מאפשר לנו מחד באמת לעזור לאנשים מאותו מקום רגשי שאנחנו נמצאים בו, ומאידך לא להשליך על האנשים את המקומות הפחות בטוחים אצלנו. כי הרי בסופו של דבר אנחנו בני אדם, ואנחנו נמצאים בקליניקה, ואנחנו מרגישים דברים. זה שלושה אנשים שנמצאים יחד בתוך חדר, שיש שם חוויות עוצמתיות, שאנחנו כמטפלים אחראים על התהליך, ואנחנו בעצם צריכים לדעת עד כמה המטופלים שלנו יכולים להיעזר במקום הרגשי שלנו, ועד איפה זה נהפך לסוג של תלות ומקום פחות בריא. לכן, אנשים שמקשיבים לתוכנית הזאת, ומרגישים שהם מתחברים לדברים, הם יכולים להיות מטפלים, והם גם יכולים להיות אנשים שעוסקים בחינוך, והם יכולים להיות אנשים שכולנו הרי עוסקים בחינוך.
וגם מטופלים גם.
כי אנחנו בסופו של דבר הורים, ואנחנו בסופו של דבר, לכן אין משהו מיוחד במטפלים. אתה יודע, אנשים יכולים ללמוד הרבה שנים, ושלם התעודה על הקיר תעודות מאוד עוצמתיות שהם קנו ורכשו, או השיגו כל אחד במקומות שהוא למד בהם, אבל בסופו של דבר, מה שהופך אותך למטפל טוב, אמרנו במפגשים הקודמים, זה הרבה ענווה, קודם כל ענווה, כי ברגע שאתה לא, ברגע שחסר ענווה, אז יש שם שיפוטיות, ושיפוטיות לגמרי מוציאה את העוקץ מכל נושא של טיפול, ואחרי ענווה, כמובן, דרך חיים, הדרך שעשינו במהלך החיים שלנו עם עצמנו, הכברת דרך שעשינו, והאינטליגנציה הרגשית ומודעות העצמית שלנו, כל זה יכול להפוך אותנו, וככל שיש לנו את זה יותר, אנחנו נוכל להשיג יותר מהקורס. עכשיו, כמובן שבקורס יש הבדלי רמות, וזה נכון לגבי כל מקום שלומדים נפש. יש ברגע שאין סלקציה, וברגע שכל אחד יכול להגיע לקורס, ממילא, אחד שונה מאחר כמזרח ומערב. העבודה של המרצה, העבודה שלי, בתור זה שמעביר את הקורס לצורך העניין, הוא בעצם לתת לכל אחד לצאת מהקורס עם כלים נוספים בהתאם ליכולות שלו. זאת אומרת, איך אני עושה את זה? הרי בעצם אם אני מעביר חומר, אז החומר הוא מועבר לכולם. אבל ברגע שאנחנו שואלים שאלה, ברגע שמישהו שואל אותי שאלה, אני מאוד מנסה במהלך הקורס לא להתייחס לתוכן של השאלה הנשאלת, אלא יותר להתייחס לצורך הרגשי מאחורי השואל. כי כך אנחנו נוכל בעצם בסיום הקורס, כל אחד יוכל להשתמש בכלים המדהימים שהם קיבלו בקורס, מהמקום הרגשי שהוא נמצא בו, ובהמשך לכך גם בקליניקה.
נדר, אנחנו רצים לקבץ פרסומות, יש לנו פה שאלה, אז לאחר תוך השעה, בזמן הפרסומות אני אקריא לך את השאלה, ואחר הפרסומות גם אני רוצה לדעת יותר טכניקה, זאת אומרת, איפה זה מתקיים הקורס, באיזה שעות, מה מומי, יש לנו ממש כמה דקות אחרונות לסיום, אנחנו כמובן שמעת עם הרב שרגא שלכטר, בזמן הפרסומות הסתכלנו קצת באתר, והיה שם כמה שאלות מעניינות, קודם כל שואלת פה, זה בעילום שמותר, היא דיברה על ההתמכרויות, רגע, לא הבנתי איזה טובה צריך להכיר להתמכרות, יש הרבה בני אדם שהחיים שלהם, בקיצור זה ארוך, ראית את כל... אפשר לענות על זה בדקה, כאילו? לא, צריך לזה קורס, נראה לי.
כן, קודם כל אנחנו מרחיבים על זה הרבה בקורס, אבל בדקה אני אגיד שהעניין של אין, שאנשים שהכל היה בסדר עד לפני ההתמכרות, זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, אני לא מכיר את הנושא הזה. כל מי שסובל מהתמכרות, ברור לנו בצורה ברורה שמשהו לא היה בסדר. זאת אומרת, עצם ההנחה בשאלה היא מוטט.
יפה, תשובה מלאה בקורס. עוד מישהו שואל אותנו, מה שאלה מנת, אני יכול להניע דעתי, אתה תגיד גם כן, מה קורה, אוקיי, התחלת טיפול במישהו, מה קורה, ודיברנו על זה שאחרי 3-4 מפגשים, מזמינים את בן הזוג, שואל פה המאזין, מה קורה אם בן הזוג לא רוצה להגיע למפגש, מה אתה, זה התחכמות, אבל זו שאלה מעניינת, יכול להיות שזה גם המחור, ויכול להיות שזה גם הבן הזוג שהוא לא מחור, לא רוצה להגיע למפגש הזה, מה עושים אז?
אוי, שאלה טובה מאוד מאוד, אני שמח שהשאלה נשאלה. אני אגיד כך, לכל ריקוד זוגי, הריקוד משפיע על שני בני הזוג, זאת אומרת, כיום בן הזוג לא רוצה להגיע לטיפול, אבל כשהמקום הנפשי של בן הזוג ישתנה, גם הבן הזוג שלא רוצה להגיע לטיפול, הדברים שם ישתנו. זאת אומרת, אני בעצם אומר לאנשים ששואלים אותי, מה אני יכולה לעשות? בעלי לא רוצה להגיע לטיפול, או אשתי לא רוצה לבוא. אני אומר, אוקיי, אז בואו אתם לטיפול. אנחנו נתחיל תהליך פרטני. בתהליך הזה אנחנו ניגע באמון. ככל שנבנה יותר אמון, כך, אני לא מפרט את זה בשיחה, אבל מה שקורה בטיפול, אנחנו בונים יותר אמון. ממילא זה משפיע על הריקוד הזוגי, וזה משפיע על בן הזוג, ואז אנחנו מוצאים הרבה פעמים שבן הזוג דווקא בהמשך עובר קצת זמן.
הוא בבית, הוא שומע דברים, מה היה היום בשיעור, בקורס, הוא לא מזה.
לא דרך להקשיב למה שהיה, אלא דרך שההתנהגות של בן הזוג משתנה. זאת אומרת, ברגע שעובדים ועוברים תהליך, ההתנהגות משתנה.
ירצה או לא ירצה, זה משתנה.
נכון, הריקוד משתנה, וכשהריקוד משתנה, הוא משפיע על שני הרוקדים. ולכן או שהוא בא, או שהם בעצם מקבלים החלטות שקשור לזוגיות שלהם, המצב שלעכשיו לא נשאר אותו דבר. זאת אומרת, זה יכול לבוא לכל מיני דרכים, אבל בוודאי ובוודאי שאם בן הזוג לא רוצה להגיע לטיפול, להתחיל טיפול רגיל, להתחיל טיפול פרטני, מהר מאוד הדברים משתנים גם בתוך הבית.
כרגיל, כמו בתוכנית הקודמת, משכת את אוזנם של המאזינים, והרבה שאלות פה, קצת אם אפשר לשמוע על הקורס, איפה זה מתקיים, כמה זמן, איפה נרשמים, איך נרשמים, אז בואו קבלו את כמה פרטים טכניים שהם לא פחות חשובים מהידע.
כן, קודם כל, אז ככה, מדובר בקורסים בירושלים שמתחילים בשבוע הבא, כל הקורסים מתחילים בתחילת שבוע הבא. יש קורסים לגברים ונשים בנפרד, כי הרי זה לא רק חומר תיאורטי שאני מעביר, אלא באמת יש אינטראקציה ביני לבין המשתתפים, חשוב לי להכיר את העולם הרגשי של המשתתפים, חשוב לדעת כל אחד איפה הוא נמצא, על מנת שנוכל בעצם להתייחס לצורך הרגשי שלו או שלה. אז יש באמת קורסים נפרדים, הן בירושלים, הן באזור המרכז, גם לגברים וגם לנשים. כמובן אנחנו נמצאים כרגע בדקה ה-90 של ההרשמה, עדיין אפשר, נכון, עדיין אפשר להירשם, מקומות אחרונים.
כמה זמן זה קורס כזה?
שנייה, קבוצות הן קבוצות קטנות, אנחנו, חשוב לנו באמת, כן, היחס, היכולת באמת, בסימולציות ובהדגמות, שכל אחד יוכל להביא את עצמו לידי ביטוי בפועל בקורס.
כמה זמן נשמע קורס כזה?
הקורס הוא 7-8 מפגשים, חלקם ארוכים יותר.
זה מפגש בשבוע, שני מפגשים בשבוע, איך זה הולך?
פעם בשבוע.
פעם בשבוע, כן.
כשיש מפגשים שהם 2-3 שעות, מפגשים שהם קצת יותר.
חודש וקצת זה נגמר.
כן, 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 ואתה יודע מה, ומקבלים בקורס הזה, לא רק לומדים את השיטה שלי, שזה בעצם איך מטפלים בטיפול זוגי, בטיפול בכלל ובטיפול בהגנות קיצון, כפייתיות, התמכרויות בפרט, אלא בעצם מקבלים תמונה בהירה על נפש האדם.
ומקבלים, בטח כבר סיימת כמה קורסים, מה התגובות, מה התגובות אחרי הקורס, אנשים בשמיים?
אנשים לא כל כך, בתחלה אנשים סקפטיים, איך יכול להיות שאני מתיימר להעביר את הנפש בשבעה שמונה מפגשים? אבל אנשים
ש... בדיבורים.
כן, גם בהמחשות, גם בדיבורים. אנשים שמסיימים את הקורס, הם מרגישים אחרת.
כן, אה? איך יוצרים קשר? אני רוצה שבוע הבא ללכת לקורס, מה אני עושה?
אוקיי, אז הטלפון של ההרשמה זה 052
כן.
718-7466. אני חוזר, 052-718-7466. ניתן להתקשר, יש שם מישהי שנותנת פרטים, ובהחלט אפשר
להזדרז כל הקודם, זוכר. יש לנו ממש דקה לסיום, לא יודע אם תענה, אם לא, אז בקורס, או מי שאל פה שאלה, דיברנו עכשיו כל השעה על טיפול זוגי, מה קורה עם מי שאינו נשוי? וואה, איזו שאלה.
כן, אז האמת היא שמי שלא נשוי, אי אפשר להשתמש בכלי של טיפול זוגי,
אבל יש הרבה
מאוד, כן, כמובן, יש הרבה מאוד כלים אחרים שאפשר לעזר בהם, אנחנו לומדים, מקבלים ארגז כלים, שאנחנו לומדים בעצם איך להשתמש בכל כלי, איך להשתמש בכל כלי בצורה הטובה ביותר.
ואז אולי הם יבוא עכשיו ילמד שלא נשוי, בעזרת השם שהתחתן, לא צריך לבוא לטיפול זוגי.
כן, זאת אומרת, הטיפול הזוגי הוא בוודאי יתרון גדול, וכמובן שאנחנו לומדים את זה הרבה הקורס, אבל גם אנחנו לומדים מישהו שסובל מ-OCD או מהתמכרות, ואין בן או בת הזוג, אנחנו לומדים את השיטות הטיפול השונות, ואנחנו בעצם לומדים איך אנחנו יכולים לעזור לו בקליניקה.
נהדר. אני נהניתי, בטוח שגם מאזינים.
וגם אני, מאוד נהניתי להיות כאן.
תודה רבה לך, הרב שרגע שלחטר, מטפל זוגי, משפחתי, מתמחה בטיפול בהתמכרויות. תודה רבה, ישי פופובסקי, יעל איבר, כאן איתכם באולפן יבדיליות.